ערב טוב לכל המאזינים, לכל הצופים, שוחרי החינוך, העתיד של עם ישראל. בשבוע שעבר דיברנו על הסברה להרגל, ובסוף השיעור הזכרנו בקיצור נמרץ את העניין של הפרס, ואמרנו שבעזרת השם בשיעור הזה אנחנו נתייחס לעניין נתינת הפרס בצורה אישית כערך בפני עצמו. ובכן, ישנה שאלה כיצד יש לתת את הפרס ואם כן לתת. מצד אחד, הדבר גדול מאוד, יפה מאוד, לתת פרס, הילד מתעודד על ידי זה, הוא מבצע מטלות שאנחנו מבקשים ממנו. אבל מאידך גיסה, פרס עלול ליצור תלות. יש כאלה שאומרים, אם אתה נותן לו פרס על כל דבר, אז אתה יוצר מצב שהילד עושה רק בשביל הפרס, הוא נהיה תלותי בך, תלותי בפרס, ואם אין פרס אז אין פעילות. אז בעצם הוא נהיה ילד תלותי, ילד נכה חס ושלום. האם זה נכון הדבר? האם כדאי לתת פרס? איך לתת פרס? אז באמת, הרמב״ם כותב מפורש שילד לא יכול לבצע מטלות אם אין לו אינטרס. בשמונה פרקים שלו הוא מציין תהליך שלם של נתינת פרסים והגדלת הפרס מגיל לגיל. לפי דבר הרמב״ם מובן שפרס זה חלק בלתי נפרד מהחינוך של הילד, מההתפתחות של הילד. אלא מהי? יש לנו את השאלה ששאלנו בהתחלה. הכל טוב ויפה, אבל זה עלול ליצור מצב של תלות. אז יש פה שני כתבים. אם ניתן פרס, זה עלול ליצור מצב של תלות. אם לא ניתן פרס, אין את החוט המקשר. אין לילד מוטיבציה לעשות. אז איך פותרים את השאלה הזאת? איך ניתן פרס ולא ליצור תלות? אז יש להקפיד בנתינת הפרס על כמה נקודות. הנקודה הראשונה שאנחנו נקפיד, שהפרס לא יינתן כמשכורת. הפרס יינתן כרצון טוב. מה ההבדל? כשאתה נותן פרס כמשכורת, פירוש הדברים שזה מגיע לי. זו משכורתי תמורת הפעולה או הפעולות שעשיתי. ואם אתה לא תיתן לי פרס, אני לא חייב לעשות את אותה הפעולה. לדוגמה, אם אני מבקש מהילד לסדר את החדר, ותמורת סידור החדר, אני אתן לו סוכריה. הסוכריה משכורת על סידור החדר. אמנם זה, אולי זה פחות מה... מינימום שבמשק, אבל בשביל הילד זה דבר גדול. הסוכריה היא פרס עבור ניקיון החדר. זה משכורת. הילד לומד שכדי שהוא יסדר את החדר, צריכים לשלם לו בסוכריה. יצר תלות. היה מעשה עם אמא מסוימת. שהתקשרה אליי מיד אחרי השידור. והיא אומרת לי, הרב שמעת את השידור שלך, ואני רוצה לספר לך שזה מה שקרה לי, איך אני מתקנת. היה לה בן כבן 14-16, משהו כזה, שהוא עזב את המסגרות, והוא הוריד את הכיפה. והיא כל כך חסתה לעזור ולתקן אותו ולחזק אותו, אמרה לו, בני, אם אתה תתפלל, תניע תפילין חודש ימים, אני אתן לך 750 שקל. הבן, שהיה ביזנסמן, אמר לאמא שלו, אמא, אז בוא נעשה עסקה יותר טובה. אני גם אברך ברכות, וגם אשים כיפה, חודש ימים, תני לי 1,000 שקל. אמרה לו, אמא, אמנם אני לא עובדת, אבל לכבוד השם אני מוכנה. עבר שבועיים, והילד צעק הצילו, הוא לא יכול יותר. אמר, טוב, לא יכול, לא יכול. כן, אני לא יכול, אבל מגיע לי 500 שקל, על מה? חצי חודש, אני הנחתי תפילין. כאן נוצר מצב של משכורת, תלות. זה כנגד זה, אם אין את זה, אז אין את זה. אם אין כסף, אין הנחת תפילין. התפילין אין להם ערך לעומת הכסף. אמנם ילד קטן, אנחנו לא מצפים ממנו עכשיו שיעריך את המצוות. יעריך את המטלות. אבל אנחנו כהורים, אסור לנו לתת הרגשה שהמטלות הן פחותות ערך לעומת הפרס. שהפרס הוא לפחות שווה ערך כמו המטלות. זה אסור לתת. אז מה לעשות? אנחנו ניתן את הפרס כרצון טוב. מה פירוש כרצון טוב? הווה אומר, אנחנו באמת לא חייבים לתת את הפרס. רק יש לנו רצון טוב לתת פרס, כי אנחנו שמחים במה שעשית. לדוגמה, אנחנו נאמר לו, תשמע, אני מבקש שתסדר את החדר. אני מאוד אשמח מאוד. אני רוצה גם לתת על זה סוכריה. זה כיף שאני רואה שאתה מסדר את החדר. זה מראה שאתה ילד חרוץ, זה מראה שאתה ילד אחרי, זה עושה לי נחת, אני רוצה לתת לך סוכריה. לא חייבת, אבל אני רוצה. לילד זה לא משנה אם את חייבת או לא חייבת, רוצה או לא רוצה. הילד מבין, אני אקבל סוכריה בסוף? טוב מאוד. זהו. אבל כשאנחנו אומרים בצורה הזאת, אנחנו ממסגרים את הילד לדפוסי התנהגות נכונים. מה פירוש? זאת אומרת, אנחנו אומרים לו, החדר צריך להיות מסודר, במוח שלך אתה צריך להכניס במוח, שהחדר צריך להיות מסודר. רק כרצון טוב אנחנו נותנים סוכריה. איפה אנחנו רואים את זה במעשה ממש? כשילדים הולכים לקרוא תהילים, האמא אומרת לילד, שמע, בני, יש אדם חולה, בני, אני רוצה שתקרא תהילים, תמורת זה אני אתן לך ארטיק, ארטיק חלבי. הילד מתחיל לקרוא תהילים, דפיקות בדלת, שלום, מוישי פה? כן, מוישי. יש עכשיו תהילים בשכונה, נותנים שם גם טרופית וגם גלידה וגם משחק קטן, צעצוע קטן. אמא, שלום, לאן אתה הולך? לא, אני הולך לתהילים של השכונה. רגע, אתה צריך לקרוא פה תהילים. לא, לא, קחי את הארטיק, אני הולך לקרוא שם, יש שם גלידה, יש שם זה. במצב הזה הילד הבין נכון, זה משכורת, ולכן יש משכורת יותר גבוהה, למה שהוא ישקיע במשכורת נמוכה? פה יצרנו מצב לא בריא אצל הילד. גם שאנחנו בעצם לא יכולים לעצור אותו לאן שהוא רוצה ללכת, גם אם זה לכאורה לא היינו רוצים, וגם אנחנו נותנים הרגשה של הערך הוא לממתק ולא לפעולה. מה שאין כן, אם הייתה אומרת, האמא, בני יקירי, יש אדם שאנחנו צריכים לקרוא תהילים, אני מאוד אשמח שתקרא תהילים, וישמח אותי, ואפילו אני רוצה לתת לך ארטיק הזה. נכון שזה לא בשביל זה אתה קורא, אתה צריך לקרוא גם בשביל שעם ישראל יהיה להם טוב, בשביל שחולה יהיה בריא בעזרת השם. אבל אני מאוד מאוד, זה עושה לנחת, אני מאוד שמחה מזה, אני רוצה לתת לך ארטיק. זה יפה מאוד. הילד מבין שההורים מעריכים את אותו מעשה באופן נפרד, בלי קשר לארטיק. אלא המעשה הוא חשוב, הארטיק הוא תוצאת לוואי. כמו שאמרנו, לילד זה לא משנה. לילד משנה שהוא מקבל בסוף ארטיק, בשורה האחרונה מקבל ארטיק. אבל אנחנו החדרנו לילד שבעינינו הפעולה יותר חשובה מארטיק. אנחנו נותנים לילד את ההרגשה שבעצם הוא קורא כי הוא צריך לקרוא. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, יש מישהו שמשלם לי יותר, אני אלך אליו. כי זה לא נכון. זה לא בגלל תשלום הארטיק ביקשנו ממך שתקרא. אנחנו ביקשנו כי צריך לקרוא. כי יש אדם חולה, כי עם ישראל צריך ישועות, כי זה דבר חשוב, וכו' וכו'. רק נלווה לזה ארטיק. אז מי שמציע לך יותר, זה לא משנה את העובדה, שכרגע זה חשוב לי מאוד שתקרא פה, אם זה לא סותר את מקריאה בחוץ. אז בבקשה, שיקרא בחוץ. אבל אם זה יותר טוב שיקרא פה, אז אפילו שיציעו לו דברים יותר גדולים, הוא לא יוכל להגיד להם, הקחי את הארטיק. לא, מה פתאום? זה לא בגלל הארטיק אמרת לקרוא. אתה צריך לקרוא כי אני צריכה את זה שתקרא. עם ישראל צריך את זה שתקרא. אתה צריך לקרוא כי זה הערך. ולכן אנחנו נקפיד לתת את הפרס לא כמשכורת, אלא כרצון טוב. יש עוד כמה נקודות שאנחנו צריכים להקפיד בנתינת הפרס. כשאנחנו נותנים פרס, אנחנו צריכים לתת פרס שיש לו ערך לגבי המקבל. אם המקבל מפוצץ בסוכריות, תביא לו עוד סוכריה, זה לא מדבר אליו. אם הוא כל יום מקבל מעדנים, תגיד לו, תקבל מעדן, זה לא מדבר אליו. אם הוא מקבל כל יום ארטיק, תגיד לו, אני אתן לך עוד ארטיק, זה גם לא כל כך מעניין אותו, כי הוא מקבל מה, 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 מה הוספת לו. אתה צריך לתת לו פרס שיש לו ערך אצלו, שהוא ייהנה מזה, שיהיה לו רצון לתרוח, לבצע. אבל אם זה פרס שהוא לא מעריך אותו, למה שהוא יתרח? מה יש לו לתרוח? נקודה נוספת. הבטחנו פרס לא לעכב אותו. לא לחכות. כמה שיותר סמוך ונראה, כמה שיותר הפעולה של הפרס תהיה חזקה יותר. כשזה סמוך, הוא מקשר בין הפרס לבין הפעולה. הוא מבין שהפעולה הביאה לו פרס. אז הפעולה בשבילו חיובית. דבר שמתלווה אליו דבר חיובי, הוא בעיניו חיובי. אבל ככל שמרחיקים את הפרס, את זמן נתינת הפרס, כך הקשר בין נתינת הפרס לאותה פעולה מתרחק ודוהה כבר. זה פחות חזק. אז לכן אנחנו צריכים להקפיד, למצות את כמה שאפשר, לא לעכב את נתינת הפרס זמן רב. וגם הדבר הזה עלול לגרום לילד חוסר אמון באבא או באמא. אמרו שיתנו לי, עוד לא נתנו לי, סתם אמרו. נכון שלאחר מכן אנחנו ניתן, ויראה שכן, אכן נתנו. אבל הרושם נשאר. לא לגמרי כמו שהיה, אבל משהו כן נשאר. וזה לא כדאי. זה לא כדאי. אנחנו, במאמר מוסגר, אנחנו זוכרים את העניין של דוגמה אישית, עם הסיפור עם רבי ענאי, שבאו לפניו שני אנשים לדין. מה הדין היה? שהיה, נקרא לזה ראובן עם שמעון, לראובן היה בחצר שלו עץ, שהגזע שלו נמצא בתוך החצר, והנוף של הגזע, הענפים של הגזע, העלים של הגזע, יוצאים מחוץ לחצר. ואנשים שהיו עוברים מגמלים, זה היה מפריע להם. אז הם הלכו לדין תורה אצל רבי ענאי. רבי ענאי אמר להם, לא, מחר תבוא, אני אפסוק לכם את הדין. אומרת הגמרא, למה באמת הוא אמר מחר? הגמרא אומרת, משום שגם לרבי ענאי היה עץ כזה. והוא לא ידע שזה מפריע. ולכן לא גזם אותו, לא חתך אותו. אבל ברגע שהוא שמע את זה, הוא הבין שגם עץ זה מפריע, רק אולי מאי נעימות לא אומרים לו את זה. אם ככה? אז הוא ציווה על השמה שלו, לך תגזור את זה. לך תקצץ את העץ הזה, את הנוף הזה. שואל את הגמרא למה הוא מהר? היה מחכה, אם תהיה תלונה, כן, אם לא, לא. מה הבעיה? היה גוזר, היה גם מקצץ. אומרת הגמרא, לא. רבי ענאי לא רצה שיהיה רושם. אמנם הוא היה אומר את זה, כן? היה מקצץ את זה, אבל הרושם נשאר עדיין. לכן הוא אמר מראש, לשמה שלו. ואז כשהוא שאל אותו, הרי גם לכבוד הרב יש כזה, הוא אומר לו, אם יש לי כזה, אם תראה לך לצי, אם זה נמצא עדיין, גם את שלך אל תקצץ. זאת אומרת, הוא השתדל לצמצם את האפשרות של הביקורת. לכן שתי נקודות האלה הן מאוד חשובות בנתינת הפרס, ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך עוד מספר נקודות בנתינת הפרס. כל טוב.